ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. היום לרגל חג הפסח הקרב ובא, ברצוני לדבר על ליל הסדר אצל זיגמונד שלמה פרויד. אחד הטקסים הבודדים שקיים אבי הפסיכואנליסה היה קריאה בהגדה. הוא אמנם לא היה דתי, אך ככל שהתחזקו הנאצים, התחזקה הזדהותו היהודית. נראה כי השילוב בין החשיבה המודרנית והזהות היהודית הוליד את מי שהשפיע עמוקות על התודעה האנושית בזמן החדש. אחד הטקסים היהודים הבודדים שקיים זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליסה, שלמה היה שמו העברי, היה ליל סדר פסח. פרויד קרא בהגדה כיוון שידע עברית. אשתו שבאה מבית אדוק בוודאי ידעה את ההגדה בעל פה. ילדיו שקיבלו חינוך גרמני נזקקו כנראה לתרגום הגרמני של ההגדה. בקיצור, היה זה ליל סדר אופייני למשפחות יהודיות שיצאו מהגטו בתהליך של אמנציפציה. חדלו לשמור מצוות אך שמרו על זיקה מסוימת לעברן היהודי. פרויד נולד כיהודי. הצהיר וחזר והצהיר כי נשאר יהודי. יהודי ללא אלוהים, אך יהודי. כך הזדהה כל חייו, גם נוכח התגברות האנטישמיות. אך מה הייתה זהותו היהודית? יחסו לכל הדתות היה שלילי, והוא חינה את הדת נברוזה קולקטיבית, אף שהאמין באיתנותם של מיתוסים וייחד חשיבות מיוחדת לבחירה היהודית במונותאיזם. מצד שני, ככל שהתחזקו הנאצים במולדתו הרוחנית גרמניה, כך התחזקה הזדהותו היהודית וסלידתו מאנטישמיות, שלדעתו הייתה נפוצה מאוד בקרב העמים הנוצרים. בנו הבכור מרטין כתב ספר זיכרונות על בית אביו. ליהדות מקום זניח בספר. על עובדה זו ניתן ללמוד מאחד מסיפורי ילדותו של מרטין, שבו הוא מתאר כי רק כאשר סבתו האדוקה הייתה מתארחת בביתם בשבתות, היו זוכים הילדים להקשיב לשירת תפילות יהודיות מפיה. מרטין מציין כי מראה שכזה היה זר בבית משפחת פרויד, מפני שהבית נעדר גינונים וסממנים טקסיים יהודיים. ספרות שלמה נכתבה לגבי זהותו היהודית של פרויד, ולגבי השאלה האם הפסיכואנליזה היא ביטוי של יהדות ללא אלוהים, ממש כפי שהיה מייסדה. בספרו עושי הנפשות עם פרויד לארץ ישראל 1918-1948, מתאר ומנתח הפסיכואנליטיקאי ערן רולניק ויכוח זה שהתעמק עקב עלייתם לארץ ישראל של יהודים שהיוו גרעין קשה של הקהילייה הפסיכואנליסטית בגרמניה ובאוסטריה. יש צורך גם לחקור את פרויד האיש כדי להבין כיצד ראה הוא את יהדותו ללא אלוהים וללא דת. זיקתו של פרויד לעניינים יהודיים ברורה. הוא גדל בבית דתי ליברלי. למד את התנך ככל הילדים היהודים, קלט לתוכו פולקלור יהודי ונישא לאישה מבית אורתודוקסי יהודי. בכתביו זיקה זו אינה בולטת, למעט בספרו על משה ואמונת היחיד, אך היא מופיעה במכתביו. ליום הולדתו ה-35 הוא קיבל מאביו תנך כתוב בגרמנית ובו הקדשה כתובה בעברית מליצית, להבן יקר לי שלמה, קדושה במובאות במקורות יהודיים. יש להניח שאב ידע שבנו יכול להבין את הקדשה העברית. אשר ליחסו לדעת הוא היה בלתי מתפשר. הוא אילץ את רעייתו האדוקה לנטוש את דרכיה ואמונתה. זה היה התנאי ליחסים ביניהם. ניתוק מהמשפחה הדתית ומהדת היהודית. פרויד אף הרחיק לכת ודרש ממנה שלא לצום ביום הכיפורים, בטענה שהיא רזה מכדי לצום. מאידך הוא נכנע לעתים לדרשותיה, חגג את פורים, קיים כאמור את ליל הסדר בפסח. וכנראה ציין את צום יום הכיפורים, הוא עצמו היה כמובן נימול, והביא למילה גם את בניו. יתר על כן, שניים מבניו היו חברים בתנועות נוער ציוניות מובהקות. פרויד עצמו תמך בחברותם זו, ואף קיבל חברות כבוד מארגון ציוני בשם קדימה. פרויד לא היה ציוני ולא ביקר בארץ ישראל, אך מדי פעם פרץ אצלו אינסטינקט ציוני חבוי. עקרונית, הוא שלל את הרעיון הלאומי וחשש שמדינת היהודים תיפול תחת השפעה דתית. מעבר לכך, ידידיו הקרובים היו יהודים, והוא חשש שמה הפסיכואנליזה תוקע כמדע יהודי. בשל חששו זה, כנראה טרח לקרב את יונג הלא יהודי לחוגו. עד שהשניים רבו ונתקו מגע זה מזה. זיקתו הארגונית של פרויד לעולם היהודי קיבלה משמעות ברורה עם הצטרפותו ללשכה הבינאית של ארגון בני ברית בשנת 1897. הייתה זו שנה שבה נחלה האנטישמיות בווינה ניצחון משמעותי, כשהקייזר פרנץ יוזף אישר את בחירתו של המנהיג האנטישמי קארל לוגר לראש עיריית וינה. זאת לאחר שפסל אותו 4 פעמים מאז 1885. לוגר הפופולרי סימל את האנטישמיות הגזענית הגלויה בעיר שבה יהודים מילאו תפקיד חשוב. אך פרויד נתקל גם באנטישמיות לא גלויה, שהייתה אחראית לאי מינויו לפרופסור באוניברסיטת וינה ולתחיית רעיונותיו המהפכניים על ידי עמיתיו הלא יהודים. פרויד הצטרף לבני ברית כמפלט מפני אווירה זו, ולא פחות חשוב, כמקום שבו קהל סקרן מוכן לדון בדעותיו. פרויד לא הסתפק בהרצאותיו המקצועיות בלשכת בני ברית, אלא היה חבר פעיל בה. לפחות בשנים הראשונות הוא פעל להרחבתה ולגיוס חברים יהודים. פרויד היה חייב לדעת מה משמעות השם העברי של הארגון, שהיה שלוחה של ארגון שהקימו יהודים גרמנים בארצות הברית, ושתפקידו היה ליצור מסגרת חברתית ליהודים שלא הסתירו את יהדותם, יחד עם דבקותם בנאורות ההומניסטית האוניברסלית. פרויד לא מצא קושי לשלב את פעילותו בארגון יהודי בינלאומי עם דבקותו בתרבות הגרמנית שלפני היטלר ובמטענה הנאור, אך אין ספק שהוא הושפע מהתגברות האנטישמיות, וההנאה שחווה מפעילותו בארגון היהודי הצביע על הרגשת הבית שלו בין היהודים. מעניין לציין בהקשר לכך כחלק חשוב מהפסיכואנליזה שפיתח פרויד בדמות תסביך האימוץ, באה לכדי פתרון רק כאשר האדם מכיר במוצא שממנו הוא בא ואינו מתכחש אליו. אכן, אי אפשר להתעלם מיהדותו של ענק רוח זה, בלי להכיר בהזדהותו כיהודי בעידן של אנטישמיות גוברת. כיצד הסביר פרויד את זהותו היהודית? בנאומו בפני חברי בני ברית בשישי למאי 1926, הוא ניסה להשיב לשאלה זו. מה שקשר אותי ליהדות לא הייתה האמונה, גם לא הגאווה הלאומית, אבל נותרו מספיק דברים אחרים שהפכו את היהדות ואת היהודים לגורם שקשה לעמוד בפניו. תעצומות רגשיות אפלות שככל שקשה להביען במילים, כך הן מתחזקות יותר, הכרה ברורה בזהות הפנימית ותחושת הקרבה ביחס לאנשים בעלי מבנה נפשי זהה. יש לציין שפרויד, שלא חשש להיכנס לניתוח מעמיק של התודעה והלא מודע, אינו מוצא כאן הסבר מדעי או רציונלי לתעצומות האפלות המשייכות אותו לשבט היהודי. פרט לכך שהוא מציין כי יהודים הם שתמכו בו ותורתו כשהיה מנודה בווינה בתחילת דרכו. ככל שהתגברה עוצמת השנאה והאלימות הנאצית, כך נתחזק הסברו של פרויד לאיחוד היהודי. בספרו האחרון, משה האיש ובאמונת היחיד, כמו גם במאמרו על משה של מיכל אנג'לו, הוא נותן ביטוי מדעי לתופעה של יהדות ללא אלוהים. כבר בנאומו בפני סניף בני ברית הרמז לכך, בשל היותי יהודי, הייתי יותר חופשי מהרבה דעות קדומות, המקבילות את החשיבה האינטלקטואלית של אחרים. כיהודי הייתי מוכן להתייצב כנגד הכלל ולוותר על תמימות הדעים שברוב המוצק. כאן לא מדובר בתעצומות האפלות, אלא בהסבר היסטורי שפותח מאוחר יותר בספרו של פרויד על משה. הספר נתקל בביקורות קשות, בעיקר בשל 3 קביעות עובדתיות של פרויד, שמשה היה נסיך מצרי, שהמונותאיזם שלו נלמד מדתו של אחנתון, שהוא נרצח בידי העבריים בשל סירובם הראשוני ללכת בעקבות אמונה זו, ולאחריו קם משה אחר, מדייני, שהחדיר את האמונה המונותאיסטית של משה שנרצח בידי בני עמו. אין תימוכין לתזות אלו. עם זאת, בספר עצמו כלולה אמירה משמעותית על הייחוד היהודי, לפי פרויד, האמונה היהודית הטביעה ביהודים תכונות אופי המובהרות מדור לדור. בכך השלימה הדת את תפקידה, והיהודים נותרו גם בעת החדשה דומים לאבותיהם ולאבות אבותיהם. בין תכונות האופי בולטת רוחניות היהודים. פרויד ראה תכונה זו, העוברת מדור לדור, כעומדת בניגוד חריף לנצרות של פאולוס, שהכניסה אלמנטים מיסטיים ורב אליליים לדת החדשה. פרויד הפרעה באיסור המונותאיסטי היהודי על צלמים, פסלים ומסכות, כבעל תרומה בעלת משקל רב ללדת היהדות כדת אלחושית, כשבמרכזה רעיון אלוהים מופשט. לדעתו אכן השפיע הדת על עיצוב התכונה הבסיסית היהודית, רוחניות, שאינה מקבלת מהורות, אך היא סיימה את תפקידה, ובעת הזו מתייחדים יהודים בתכונות שדתם הקדמונית הורישה להם, שממצוותיה הם יכולים להשתחרר. ככל שגבר כוחם של הנאצים שכבשו את וינה, עירו האהובה, ואילצו להימלט ללונדון, כך גברה זיקתו ליהדות. מהמסטד ב-1938 הוא הכתיב לביתו אנה את דבריו האחרונים. הוא זקן וחולה ועתיד למות זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם, לפני רצח יהודי אירופה, לרבות רצח ארבע אחיותיו, שפרויד לא כלל אותן ברשימת הפמליה שלו, שהורשתה להימלט ללונדון, ונותרו בווינה כטרף קל למכונת הרצח הנאצית. הדברים הוכתבו לצורך הכנס הפסיכואנליטי הבינלאומי ה-15 בפריז, ערב המלחמה הצפויה בין המערב לגרמניה הנאצית. אנה פרויד קראה בפני באי הכנס את דברי אביה, שבהם ניתן לראות כצוואתו של אדם מיוחד זה שגורש מעירו ומת ביסורים אך ברוח איתנה. פרויד איבד את עצמו לדעת בביתו שבהמסטד, באמצעות רופאו הוא ביקש לשחרר עצמו מיסורים מחלת הסרטן. הוא התאבד לפני החלטות ועידת בנזה, אך לאחר שהחלו להגיע ידיעות על רציחות היהודים בפולין. הוא מת ביום הכיפורים, ולעולם לא נדע אם היה גורם יהודי בבחירת התאריך הזה להתאבדותו. בזה נסיים, בברכת חג פסח שמח לכל עם ישראל, אנו נפרדים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.